פרק ח' פסוק ט"ו, בוקר טוב ושלום. ראינו עד עכשיו שבסיור שהקדוש ברוך הוא עושה ליחזקאל במקדש, הוא רואה שלושה מוקדים של עבודה זרה. אחד זה היה סמל בשער הצפוני של החצר הפנימית, השני זה היה אותם מקטירי קטורת בתוך החומה, בחדר הנסתר ש בתוך חומת החצר הפנימית, והשלישי היה הנשים המבכות את התמוז בפתח הצפוני של האחד. פרק ח' פסוק ט"ו. ויאמר אלה, ראית בן אדם, עוד תשוב תראה, תועבות גדולות מאלה, ויבא אותי חצר בית אדוני הפנימית, והנה פתח היכל אדוני בין האולם ובין המזבח כ25 אחוריהם אל היכל אדוני, ופניהם קדמה, והמה משתחוויתם קדמה. ויאמר אלי, ראית בן אדם, הנקה לבית יהודה מעצות את התועבות, כי מלאו את הארץ חמאס, וישובו להכעיסני, ואינם שולחים את הזמורה, וגם אני אעשה בחמה, לא תחוסעני ולא אחמול, וקראו באוזני קול גדול ולא אשמע אותם. אז אולי נעצור כאן. ויאמר אלי, ראית בן אדם את הנשים המבכות את התמוז, עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה, ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, דהיינו הוא נמצא על פתחו הצפוני של ההיכל, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו בחזרה אל העזרה, והפעם ממזרח, מהכניסה הראשית, לכיוון הכניסה הראשית אל ההיכל. והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כן, האולם זה המבואה להיכל. דרך אגב, יש פה כל הזמן, כן, נשים מבכות את התמוז בפתח, פתחו הצפוני של ההיכל, זה לא מקומם של הנשים. ופה האנשים שנמצאים בין האולם והמזבח, רק כהנים רשאים להיכנס, כלומר הם חופשי חופשי נכנסים למקומות שאסור להם להיכנס במקדש, אבל זה כסף קטן לעומת מה שהם עושים במקדש. כ-25 איש אחוריהם אליך לשם, ופניהם קדמה, הם מסתכלים למזרח וממילא גבם מופנה אל ההיכל, והם המשתחוויתם, דהיינו משתחווים או השתחווייתם, זו צורה קצת מוזרה, קדמה לשמש, היא הייתה עבודה זרה המרכזית. יש משנה כזו במסכת סוכה, שבשמחת בית השואבה, אז היו אומרים אבותינו שהיו בבית הזה, משתחוויתם קדמה לשמש, ואנו עינינו ליה וליה עינינו, ככה בבית שני, תקנו את חטא עבודה זרה, שהיה בבית ראשון. אז המשנה מצטטת את הפסוק הזה. אני לא יודע, אתמול נמצאה משמעות יפה ל-70. כן, לא יודע, לא קשה לי. אין שכינת השם בתוכם, כי אם זה היה, זה היה כנגד שם אביה ברוך הוא, אם אתה רוצה. ויאמר אלי, ראית בן אדם, הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשופו במקדש, כאילו זה נקל, הכוונה זה האם קטן עליהם, לא מספיק להם, מה שראית עד פה, ולא רק פה, אלא כי מלאו את הארץ חמאס, גם ב, לא רק בעבודה זרה, אלא גם ברשע חברתי, אז כל זה לא מספיק, כל מה שראית עד עכשיו, וישובו לך עיסני, ואינם שולחים את הזמורה אל אפם. אז הביטוי הזה הוא קשה, ויש בו כמה וכמה פירושים. נראה שהפירוש הכי, אולי הכי קרוב לשמוע, זה כלומר, היות ואחוריהם היו אליך לשם, אז הם היו מפיחים, כן, בכוונה, מאחוריהם, ובעצם הכוונה היא אל אפי, כלומר לעבודה זרה הם מקטירים קטורת כמו שראינו וזה, ואילו לגבוה הם בכוונה מכעיסים והם מבזים, וזה מה שנקרא תיקון סופרים, דהיינו כדי לא לכתוב אל אפי, אז כתבו אל אפם, כאילו שרק הם בעצם מבזים את עצמם ולא אותי. הפירוש, כלומר מילולית, איך זה יוצא מהשם זמורה, אולי בגלל הקול שזה משמיע גם, לכן זה קשה, ולכן יש לזה הרבה פירושים. אבל ברור שמדובר בדבר מכוער שכוונתו להכעיס, כן, הכוונה היא פה להכעיס, הבאתי את הפירוש הזה, שהוא נראה הפירוש הכי שמפיחים מאחוריהם בכוונה כנגד ההיכל.
אבל למה דווקא אל אפם?
אל אפי.
כתוב את זה.
כן, אז אמרתי, זה תיקון סופרים, זה משום כבוד שמיים, לא כתבו אל אפי, זה כמו שאדם תולה קילתו בחברו, כן?
אבל הפעם זה כעס, כעסו
של... לא, לא, הפעם זה אף, זה גם אף, זה לא רק כעס, אף, ריח לא טוב, הוא נקלט באף, כן? וגם אני עשה וחמה, לא תחוס עיני ולא אחמול, כלומר הם מתכוונים להרגיז אותי, אז אני כביכול באמת אתרגז, אעשה וחמה, וקראו באוזניי בקול גדול, כן, הם עוד יצעקו וישבעו לעזרה ולא אשמע אותם. פרק ת' ויקרא באוזניי קול גדול לאמור קרבו, נכון? זה קמץ קטן? גם בסימנים? טוב, גם אצלי יש מתג תחת הקוף, אבל בסדר, נדבר על זה. קרבו פקודות העיר ואיש כלים השחטו, והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלים הפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים וכסת הסופר, ויבואו ויעמדו אצל כבוד אלוהי ישראל, נעלה מעל הקירוב אשר היה עליו, ויקרא אל האיש הלבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו. כן, אז עד כאן פחות או יותר תיאור החטא, ומכאן תיאור העונש. ויקרא באוזני, ויקרא קורא, שהוא לא נתפרש בקול גדול באוזני, או שהקול קרא באוזני, הקול הגדול קרא באוזני, מרו קורא לא ליחזקאל, אבל יחזקאל שומע, מבחינה עניינית לפחות, יותר נוח לראות את זה כקמץ קטן, בלי מתג, תחת הקוף, דהיינו קורבו במשמעות של פקודה, לא פועל בעבר, אלא קרבו פקודות העיר, כן, פקודות העיר זה אלו שמופקדים על החרבת העיר, אלו שממונים על החרבת העיר, ואיש כלים השחטו בידו. אז הכל קורה בקול גדול, כן, דרך אגב, הם יקראו באוזני בקול גדול ולא ישמע אותם, אלא יהיה קול אחר שאולי יחריש את הקול שלהם. אז הקול הקורא שהוא מעט השם מצווה על המופקדים על העיר, על החרבת העיר, להתקרב, והנה הם באים, כן, והקול אומר להם שכל אחד יגיע עם כלים משחטו בידו, עם פטיש, עם קורדום וכרצה בזה, קונגו, והנה, או חרב וכרצה בזה, והנה שישה אנשים. למה שישה? לא כל כך ברור. חזל אומרים שזה אף וחימה וחרון וכולי, אבל חוץ שגם היה אפשר למצוא שש לשונות נרדפות ללשונות כעס. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון. שער העליון כמדומני הוא היה של הר הבית, לא של העזרה. מלכים ב' תתוו למדה, זה השער חדש יחסית. מלכים ב' תתוו למדה, הוא בנה את שער בית השם העליון, זה המלך יותם. אז אולי זה כן של העזרה, לא יודע, לא מבואר כאן. צפון העזרה זה היה או צפון הר הבית? צפון העזרה כתוב? יכול להיות, זה הפשט של שער בית השם העליון, בסדר. יכול להיות שהעליון זה מצד השינויים הטופוגרפיים שהיו בעזרה, יכול להיות שזה היה מקום גבוה יותר. בכל מקום, אבל זה לא בגלל שזה בצפון, אז הוא נקרא עליון, כי רק במפות שלנו הצפון הוא למעלה. בזמנם זה לא היה כך, אז אין סיבה לקרוא לו עליון בגלל שהוא בצפון. אז מילה, כן, אבל אני רק אומר שהעליון זה לא בגלל שהוא מופנה צפונה, לא בגלל זה קוראים לו העליון, כנראה טופוגרפית הוא היה גבוה יותר. אז זה מצפון תיפתח הרעה, זה אולי מסביר את מה שאמר ירמיהו. כן, ואיש כלי מפצו, כלי משחתו, מה שבפסוק הקודם, היינו משחית, היינו מפץ, כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם, דהיינו חוץ מהשישה, עוד אחד, זה יכול להיות שדווקא מספר שבע הוא כמו שיש שבעה טובי העיר, פה זה המופקדים על העיר, כן, פקודות העיר. אז, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, דהיינו לבוש כמו כהן.
למה שביעי הוא לא מתוך השישה?
כי בתוכם, דהיינו שהוא במרכזם, הם השישה שהיו, ולא כתוב מתוכם, לא כתוב מתוכם, אלא בתוכם, דהיינו יש את השישה, ובמרכזם, שזה מראה שהוא ממונה עליהם, כן, הרי השישה היו ואיש כלי משחתו בידו, הוא אין לו כלי משחית ביד, הוא רק נותן את הפקודות. ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, דהיינו לבוש פשטן כמו כהן, שזה מעיד על המעלה הגבוהה שלו, וכסת הסופר במותניו, דהיינו תלויה לו בחגור שלו, בחגורה, באזור שלו, שזה מראה על תפקידו ומלאכתו. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת שבעזרה. עכשיו, נדמה לי כשלמדנו מלאכים, אז דנו האם באמת שלמה עשה מזבח נחושת, או שהוא נקרא נחושת, למרות שהוא היה של אבן, השם המזבח של משה, יש להעריך בזה, אבל... איך? לא, מזבח הנחושת זה המזבח שבעזרה, מזבח הזהב הוא באחד, זה מזבח הקטורת. פה זה מזבח הנחושת, זה מזבח העולה. רק השאלה האם הוא באמת היה עשוי נחושת. מה? בבית שני אנחנו יודעים שהוא היה עשוי אבן, כך אומרת המשנה במידות, אבל זה בית שני, פה אנחנו מדברים על בית ראשון במלאכים ובדברי הימים, משמע לפי פשטי המקראות שהוא היה עשוי נחושת, ששלמה עשה אותו מנחושת. לא, נחושת חלולה, כן, כמו במדבר. אבל חז"ל באמת לא אומרים כך, חז"ל אומרים, יש גמרא בשבת שאומרת שנחושת, כן, וכי המזבח היה של נחושת, אלא שאומרים לפניו שירה בכלי שיר של נחושת, ככה, כאילו, על העולות ששם. לא משנה, זה לא, כרגע זה לא כל כך עקרוני לנו.
לא אפשר להגיד להם שהאנשים האלה זה מלאכים?
אפשר להגיד, למה לא? הוא רואה אנשים, הכל פה זה במראה הנבואה, כן, אז הוא רואה, מספר לנו מה הוא רואה. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הקירוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. עכשיו, הקירוב מן דחר שמה פה, אז אם נראה בתחילת פרק יוד, ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הקירובים, ואם אנחנו, כן, כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא, ואם נעמת את זה עם פרק א', שגם שם היה רקיע, רק שם הרקיע היה על גבי פרק א', פרק א', פסוק כ"ו. ראשם של מי? על מי מדובר שם? כן, אבל על הראש מי? פסוק כ"ב, תראו פסוק כ"ב בפרק א', ראשי החיות, נכון? דמות על ראשי החיה, רקיע. אז פה הכרוב זה מילה נרדפת לחיה, דהיינו אותם ארבע חיות שראינו בפרק א', פה הם נקראות קרובים. אבל בכל אופן השינוי הזה הוא שימש יסוד לדרשת חז"ל שעשר גלויות גלתה שכינה מהכרוב שעל הארון, מעל הכרוב שעל הארון בקודש הקודשים אל מפתן הבית, כן, מהכרוב אל הכרוב, מהכרוב אל המפתן וכולי. אבל בכל אופן לפי פשוטו של המקרא, היינו כרוב, היינו חיה, וכרוב זה בעצם תיאור למלאך, כן, בעלי כנפיים, והיו כרובים פורסי כנפיים. אז כבוד אלוהי ישראל, שזה שכינה, זה יכול להיות אור נברא וכיוצא בזה, נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו, כי הרי מעל ארבע החיות נמצא כבוד השם אלוהי ישראל, והוא מגיע אל מפתן הבית, אל הכניסה להיכל, ויקרא כבוד השם אלוהי ישראל אל האיש הלבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו, והוא נותן לו עכשיו הוראות כמו שנראה מיד. ויאמר אדוני אליו, עבור בתוך העיר בתוך ירושלים ויתביטתיו על מצחות האנשים הנאנחים תועבות הנעשות בתוכה, ולאלה אמר באוזני, עברו בעיר אחריו, אל תחוס עיניכם ואל תחמולו, זקן בחור ובתולה, ועל כל איש אשר עליו אתה, ואל תיגשו ממקדשי תחלו. אנשים הזקנים אשר לפני הבית, ויאמר עליהם, תמאו את הבית, ומלאו את החצרות חללים, צאו ויצאו. ויהי כהכותם ונשאר אני, ואפלה על פניי, ואזעק ואומר, אהה, את כל שארית ישראל בשופקך את חמתך. ויאמר אליי, עוון בית ישראל ויהודה גדול, ותמלא הארץ זמים והעיר מלא מוטה, כי אמרו, עזב אדוני בן אדוני, וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמול דרכם. והנה האיש לבוש הבדים אשר הכסת משיב דבר למור, עשיתי ככל אשר ציוויתני. כן, רק צריך לזכור שהכל פה במראה הנבואה, ואנחנו נמצאים באיזו שנה לגלות יהויכין? שישית. והחורבן היה בשנת 11 לגלות יהויכין, אז יש עוד 5 שנים עד ביצוע הדברים, וכל מה שאנחנו, כל מה שיחזקאל רואה עכשיו זה במראה הנבואה, לא שהדברים מתבצעים כעת בפועל. אז אומר השם אל האיש לבוש הבדים, עבור בתוך העיר בתוך ירושלים. הנה עוד דוגמה למה שאמרנו, שיש רמיזה כזו העיר, ואחר כך אמירה מפורשת כדי להגביר את החשיבות, ואת ה, כן, את בנך, את יחידך, שרבת את יצחק, פרשת שבוע. ויתווית התו, כן, תסמן סימן על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, דהיינו אלו לא העושקים, אלא העשוקים. תכתוב תו שיהיה תו חיים. איך קוראים ליחידה הזו שמסמנת מטרות לחיל האוויר? זה שלדג או... שלדג, אז הנה, יש איזה מקור בנביא, שלפני ההפצצה, אז מסמנים, אבל פה מסמנים איזו מטרות לא תופצצנה, לא אלו כן תופצצנה. מה, יש גם כזה דבר?
לא, יש
הקש בגג. מה יש? הקש בגג. נועל שכן, מה שנקרא? טוב, על זה היינו מבטרים. והתווית התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה, זה עבור בתוך העיר, או שעל כל התועבות הנעשות בתוכה, הם נאנחים ונאנקים בגלל מחמת כל התועבות הנעשות בתוכה. ולאלה, לששת האנשים, אמר באוזני השם, עברו בעיר אחריו, כן, אחר שהאיש לבוש הבדים יסמן את כנראה מעט הצדיקים שימלטו. זה מזכיר את הפיכת סדום ואת הוצאת לוט משם, פרשת שבוע. עוד נראה ביחזקאל שמשמים את ירושלים לסדום באופן ברור ומפורט מאוד. אז הוא אומר להם, עברו בעיר אחריו והקו, כן, אז הם הרי כלי משחט בידם או כלי מפץ בידם, אל תחוס עיניכם ואל תחמולו, כל מי שאין עליו תו, הרגו אותו. וזקן, בחור ובתולה וטף אנשים, תהרגו למשחית, להשחתה. ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו. אז זה מטרתו של הסופר, שיש לו כסת עם דיו, יש לו איזה קנה לכתוב, אז הוא כותב איזה, מסמן איזה סימן שחור על, על מצחות האנשים שאמורים להינצל. אז מי שתראו שיש לו תו, אל תיגשו. וממקדשי תחלו, דהיינו תתחילו מהזקנים שעובדים עבודה זרה במקדש, משם תתחילו. וכך קורה, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, שראינו את תועבותיהם בפרק הקודם. ויומר עליהם השם, תמאו את הבית בחללים, כן, הרי לא מכניסים את המת לבית המקדש, אבל פה הוא אומר, לא אכפת לי, כי בעצם שכינתי כבר לא נמצאת פה. ומלאו, שבה נח, הרי תנועה קטנה, ומלאו את החצרות, שתי חצרות, העזרה וחצר הר הבית, כן, הפנימית והחיצונה, חללים. ואחר צאו, אחרי שתסיימו למלא את המקדש בחללים, צאו ממנו, ויצאו, והם באמת יצאו ויקו בעיר, דיינו, אחר כך הם עברו לשאר ירושלים. אז הפורענות התחילה מהמקדש, במקום שבו החטא היה חמור ביותר, ואחר כך עברה לשאר העיר. והיא כהקותם, דרך אגב, אני לא זוכר כרגע במפורש לגבי בית ראשון, אבל באמת בבית שני, אז קודם כל נכבש המקדש, ותשעה באב נחרב המקדש, הרומאים פרצו להר הבית מצפון, מכיוון האנטוניה המצודה, ורק אחרי כחודש בערך נכבשה העיר העליונה, אחרי חורבן המקדש. יכול להיות שגם בבית ראשון זה היה כך, כי באמת רק מצד צפון העיר לא מוקפת בגאיות עמוקים. מה? תלוי איזו עיר. יש את עיר דוד שהיא למטה, אבל קשה מאוד לגשת עליה. יש את נחל קדרון וגיא בן הינום, היא מאוד קשה. רק מצפון פחות או יותר בשטח ישר, והעיר העליונה, אזור שער יפו והרובע היהודי וכו', היא כן גבוהה. אז בבית שני העיר נכבשה אחרי המקדש, יכול להיות שגם בבית ראשון, זה אני לא זוכר או לא יודע. בכל אופן הוא אומר, ממקדשי תחלו ואחר כך תקעו את העיר. והיא כהקותם ונשאר, ונשארתי ואשאר רק אני, כלומר בעצם כל האנשים שהיו במקדש, על אף אחד לא היה תו, ורק יחזקאל נשאר בחיים מכל האנשים הרבים שגדשו את המקדש. ואפלה על פניי ואזעק ואומר, אהה, כן, קריאת שבר, אדוני אלוהים, המשחית אתה את כל שארית ישראל בשופקך את חמתך על ירושלים. ויאמר אליי, עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, ותמלא הארץ דמים. אז רואים פה גם חטא שפיכות דמים, עבודה זרה ראינו, והעיר מלאה מוטה, כן, הטיית משפט, חמאס, כמו שראינו. ולמה זה קרה? כי אמרו, עזב השם את הארץ ואין השם רואה, בדיוק כמו שראינו אתמול פסוק י' ב' בפרק ת', כי אומרים אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ. היינו, הם הרשו לעצמם מתוך הבנה שהשם גלה לבבל עם גלות יהויכין, ובעצם עכשיו הארץ ניתנה ביד המקרה, אין דין ואין דיין. אז מידה כנגד מידה, הם אומרים שאין השם רואה, הם צודקים, אבל לא בדיוק, לא שהשם לא רואה את מעשיהם, אלא השם לא, עינו לא תחוס, הוא לא יראה אותם כשהם יהיו בצרתם, את העונש שלהם הוא לא רואה, כלומר הוא לא יתחשב. וגם אני, כן, וגם זה מידה כנגד מידה, הם עשו כך ואני אעשה כך. וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמול, דרכם בראשם נתתי, זה מעין דמו בראשו, דיינו מידה כנגד מידה. כאילו הם בעצם, עד שאתה מתפלא על גודל העונש, אז תתבונן לגודל העוון, ותבין שהם בעצם קבעו את כללי המשחק. זה דרכם בראשם נתתי, כלומר הם הלכו איתי בדרך מסוימת, והאחריות היא על הראש שלהם, לא על הראש שלי, אני רק מגיב להם במידה כנגד מידה, וגם אני. והנה האיש לבוש הבדים אשר הכסת במותניו משיב דבר למור, מרבה ומדווח, עשיתי ככל אשר ציוויתני, דיינו הפעולה הושלמה, כן, התבצעה. יש לנו עוד 5 דקות, בואו נראה עד איפה נקרא. בואו נקרא עד סוף פסוק ה. וירא מן אל הרקיע אשר על ראש הקרובים כבן ספיר כמראה דמות כיסא נראה. ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בוא אל בנות לגלגל תחת לקירוב ומלא חופניך גח לאש וזרוק על העיר ויבוא והקירובים עומדים ממין לבית בבואו האיש והענן מלא תחצר וירום כבוד אדוני מעל הקירוב על ואם עלי הבית את הענן וחצר מלאה את נוגה וכן וכל כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה ככל אל שדי ודברו כן ויראה והנה על הרקיע אשר על ראש הקרובים אמרנו שהקרובים הן ה חיות שנזכרו בפרק א', כאבן ספיר, הרקיע הוא כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא. אבן ספיר היא כחלחלה כזו, דומה לים, שמיים. נראה עליהם, ויומר יושב על הכיסא, אל האיש לבוש הבדים, ויומר בוא אל בנות לגלגל. אז הגלגל פה מקביל לאיזה מושג בפרק א', אופן. נכון, הגלגלים של המרכבה אל תחת לקירוב, הרי האופנים היו תחת החיות, וראינו כן, בפרק א', עוד פעם צריך להיזקק לשם, ודמות החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראה לפידים, א' י' ג', עכשיו הוא אומר לו, קח מהגחלים הללו, אז אומר היושב על הכיסא לאיש לבוש הבדים בוא אל בנות לגלגל אל בין החיו כן אל בין האופנים אל תחת לקירוב האופנים שמתחת לחיות ומלא חופניך גחלי אש מבינות לקירובים וזרוק על העיר כדי לשרוף אותה ויבוא לעיניי והוא עושה את זה והקירובים עומדים ממין לבית בבואו האיש הקירובים עומדים מדרום לבית, לעומת סמל הקנאה, מקנה שעומד בצפון, כמו שראינו, וענן מלא את החצר הפנימית, ושוב, כבוד השם מלא את המשכן, הענן מלא זה אומר ששכינת השם שורה עדיין, אנחנו נראה אחר כך את סילוק השכינה, עדיין שורה בעזרה, וירום כבוד השם מעל הקירוב על מפתן הבית, כלומר, פסוק, פרק ת' פסוק ג' וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הקירוב אשר היה עליו אל מפתן הבית אז הפסוק שלנו חוזר בעצם לשם כל מה שהיה באמצע על הפקודה להשחית את העיר זה היה מאמר מוסגר בעצם הפסוק שלנו חוזר לת' ג' וירום כבוד השם מעל הקירוב על מפתן הבית כן, כביכול הרוכב יורד ממרכבתו ועומד בפתח המקדש וימלא הבית את הענן כי עכשיו כאילו כבוד השם נמצא על פתח הבית אז לא רק החצר אלא גם הבית מלאה בענן וחצר מלאה את נוגה את אור זוהר כבוד השם. אז אמרנו שכבוד השם זה נברא או בדמות ענן או בדמות אור, או שניהם גם יחד. אור זה גילוי, ענן זה כיסוי. זה, כן, זה בעצם אומר שאתה מבין ולא מבין את נוגה כבוד השם, וכל כנפי הקירובים נשמע, דיינו, כמו שתיארנו בפרק א', המסוק מתכונן להמראה כבר, וכל כנפי הקירובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי בדברו, שזה קול שיחולל הילות, ויחשוף יערות, ועוקר את ארזי הלבנון, כל רעש גדול מאוד נשמע, לקראת באמת ההסתלקות של המרכבה, מרכבת השם מהמקדש. אז נעמוד כאן ונמשיך ביום שני בעזרת השם, נכון? שבת כיבוד הורים. הקירובים זה החיות. נכון, כן, נכון, יפה. ברוכים תהיו, להתראות.
שיעור בתשע, אתה יכול להגיד שיעור? בסדר? שיעור שלו.